מה קורה אנשים? עוד פרק שמפתחים מחוץ לקופסה, ואיתי אתם לא תאמינו.
מי 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 מי?
שחר פולק.
דותן!
מה קורה?
יח, התגעגעתי.
הבטחנו.
הבטחנו.
וקיימנו.
וקיימנו.
עוד פרק. אחרי הפרק המטורף שהיה לנו עם אלדד פוקס.
שמע, הבן אדם היה לו שנים של יותר מ-4,000 contributions ב-GitHub
כן,
בשנה.
כן, בשנה אחת בלבד.
לי אין 4.
אוקיי, אז אם בפרק הקודם דיברנו בגדול על open source ואיך איך בכלל מתחילים ומתי לוחצים על הכפתור בשביל לעשות deploy ואיך זה גדל ואיך מביאים תורמים לפרויקט, היום אנחנו מדברים ספציפית על אפרייט, שהיא הבייבי שלך, אלדד, ואנחנו נדבר במסגרת הזאת, איך הגעת לזה, ואיך אתה מתחזק את זה, ואיך עושים את זה כסף בכלל. אנחנו מדברים על אופן סורס, ועל הרבה הרבה דברים.
אז כל מה שנשאר לנו לפני שהפרק מתחיל, זה רק להגיד, מפתחים מחוץ הקופסה, אנחנו מתחילים.
טוב, אז דבר שם, בואו רק נגיד בכמה מילים, אפרייט, אלדד, מה אפרייט עושה? מה זה המוצר הזה בכלל?
אפרייט מוצר שהתחיל מתוך איזשהו רצון לפתור כל מיני בעיות בעולמות הפיתוח, בעיקר בעיות שחוויתי אותן בעצמי, גם כמפתח וגם כמישהו שצריך להוביל מפתחים, בין אם זה קומפלקסיטי של תוכנה, שהרגשתי בשלב שפתח צריך לדעת כל כך הרבה דברים כדי לבנות מוצרים בסיסיים שדי חוזרים על עצמם. הדבר שני בעצם זה באמת החזרתיות הזאת, שיש המון המון API וסרוויסים שאתה כותב שוב ושוב ושוב ושוב. והנקודה השלישית שממש ממש הפריע לי באופן אישי, זה הבטחת מידע. כאילו, כ-CTO לא הייתי יכול לישון בלילה בשקט, וידיעה שמפתח עם שורת קוד בודדת
יכול להפיל ארגונים.
יכול להקריס ארגונים לקרשים, וראיתי את זה קורה בעיניים שלי, וזה... זה לא חווה נעימה, וזה באמת מפריע לך לישון בלילה.
אז לא לשמור פסוורד כאופן טקסט?
כן, כנראה שלא. לא. חד משמעית, לא. אנחנו יכולים גם לדבר על איך להצפין את זה, זה גם כבר שאלה לא פשוטה היום. וכל המהות של אפרייט הייתה לבוא ולנסות לעשות אבסטרקציה לכל העולמות המסובכים והחזרתיים האלה, ובעצם לספק למפתחים את כל הכלים האלה החזרתיים, כל ה-API'ים האלה שבעצם כל מוצר צריך, בצורה שמאוד מאוד קל לצרוך אותה, המוצב גם מסתמך בעצם על הידע הקיים שלהם, ולא מכריח אותם ללמוד עוד משהו חדש, כי זה גם מה שאנחנו נוסעים כאילו לפתור, אז אנחנו נפתור את הבעיה בלייצר אותה שוב. ואפרייט בעצם הוא backend as a service, שנותן לך את כל ה-API שאתה צריך, בין אם זה דייטאבייס, כדי לנהל את כל הפרסיסטנסי של האפליקציה או מוצר ווב שלך, סטורג' כדי לנהל את כל הקפצים שלך, ואת כל ה-image manipulation שלך, אולי קצת כמו שקלאוד אנרגי עושים, אותנטיקיישן כדי לפתור את כל העולמות האלה של ניהול משתמשים, שיטות אותנטיקציה,
גם יוזר מנג'מנט,
לשמור סיסמאות, לא בפליין טקסט.
אוקיי. לא, אבל גם כאילו אותנטיקיישן וגם אוטוריזיישן כאילו?
כן, הכל, the all package, ממש כאילו עוד זירו אלטרנטיב, אתה יכול להסתכל על זה ממש ככה, וקלאוד פונקשנס, כדי לנהל את כל הדברים שהאפרייט לא יודע לעשות לך out of the box, ואתה צריך איזה קסטומיזציה ספציפית, אתה צריך לשלוח מייל עכשיו, יומיים אחרי שהיוזר נרשם, אז כאילו תכתוב קלאוד פונקשנס בשביל זה, ובהמשך אנחנו תכנים להרחיב את השירות הזה, ובעצם לייצר פלטפורמה שנותן לך את כל השירותים שאתה צריך, כל הבקאנד שאתה צריך כדי לבנות כל מוצר, ולתת למפתחים את היכולת להתרכז ביצירתיות שלהם, ולהשקיע את רוב הזמן שהם לא כל הזמן שהם רק לפנות פתרון.
רגע, ואיפה זה רץ אבל? איפה זה רץ?
אז אפרייט היום הוא מוצר שהוא fully open source ו-self-hosted, שזה אומר שאתה יכול לארח אותו בעצם בכל שירות שאתה רוצה, בין אם זה AWS, GCP, Azure, על הלפטופ שלך, או על רסברי פאי.
מה על רסברי פאי? מרגיש לי כמו לבנות חברה שלמה על רסברי פאי.
הרבה אנשים אוהבים להתייחס לתאר את אפרייט כ-the open source firebase alternative, שזה תיאור שבהתחלה סלדתי ממנו נורא, אבל people get it, so, אז אנחנו נשתמש גם בזה.
שמע, אנחנו בבריזומטר היינו הווייז של הזיהום אוויר, אתה רוצה למשהו להשוות את זה?
האם חטאת בלכתוב בגוגל Firebase versus ומצאת את עצמכם?
כן.
וואו, איזה שאלה נותן!
בום.
חטאתי, מצאתי את עצמנו.
חזק.
המוצר התחיל כמוצר אופן סורסי לחלוטין, הושק לפני 3 שנים בדיוק.
אבל מסופר.
מסופר. כן, האמת חגגנו עם הולדת בדיוק ביום שישי האחרון, אז אנחנו מאוד מאוד...
כנראה שאתה סופר.
האמת שמישהו בחברה רשם ביומן, או כנראה שאלו אותי מתישהו והוסיפו את זה ליומן, אז אוקיי, בוא נוציא איזה פוסט לסושיאל מדיה. פעם ראשונה, אני חושב שלום הולדת שנה ולום הולדת שנתיים לא עשינו כלום, אני לא חושב, אני יודע שלא עשינו כלום.
אפרייט, זה היה שם מקורי?
לא. לא, השם המקורי, וואו.
אפריד.
זה פרט טריוויה, עשינו טריוויה בחברה, נתנו נופש למי שזכה.
אולי גם אנחנו נזכה.
נזכה גם בטריוויה.
שאל אותנו, שאל אותנו. שאלתם מה השם המקורי שהיה, זה הייתה שלה בחברה?
כן, יש לנו כל חצי שנה מפגש של כל החברה, החברה רימורט לגמרי, מפוססים ב-16-17 מדינות בכל העולם, אנחנו נפגשים פעם בחצי שנה באיזה מיקום כזה, שנבחר בקפידה מינימום קרבון או מישהו.
וואו.
ואני כל, במהלך חצי שנה לפני הזה, אני כל פעם זורק להם ככה עובדות טריוויה, לראות מי יתפוס.
אוקיי.
אז השם המקורי של אפרייט היה רייט אפ, הפוך.
מטורף,
זה מיינד בלוינג, מיינד בלוינג.
רגע, מישהו עלה על זה?
על השם?
כן, אני חושב שיש לנו חשבון טוויטר שתפסנו
באותו זמן.
אני חושב שיש לנו איזה הנדל בטוויטר עם רייט אפ, ויש גם סקרינשוטים של הלוגו הראשון ודברים מזעזעים שנמצאים עמוק בארכיון של החברה.
מה עם הסיבה היא פשוטה כזו שפשוט הדומיין היה פנוי?
אני חושב שזה היה שינוי של הדומיין
היום. אתה היום חד.
זה מה שקורה בדרך כלל.
זה היה כנראה שילוב של הדומיין הפנוי, או שאולי היה שם איזה מוצר שגם התיימר להשתמש באותו שם.
הנה, היו, היו. הנט היה תפוס, הקום היה תפוס. בבקשה.
אין, appy.com תפוס?
בטוח.
appy.com, כן.
הגזמת. מה לא חיפש דומיין בחיים שלך?
הכל.com תפוס.
גם זה...
appy.com, הרבה קשקושים במקלדת, גם תפוס.
רגע, אפרייט היה של ה-75 דולר, או שזה גם היה של ה...
אפרייט היום?
לא, שקניתם אז. זה הדומיין.
לא, זה הגרושין.
זה הגרושין.
זה הגרושין.
רגע, קנית את אפרייט לפני 3 שנים, או שהרבה לפני?
לא, אני חושב שהרבה לפני.
הרבה לפני, אהה.
זה היה... כאילו, בוא נבנה
מהוויז'ן,
מוצר,
מהוויז'ן.
בוא נבנה, זה מהוויז'ן,
מהוויז'ן.
בוא נבנה מוצר, גדול. נתפוס את השמות, מתישהו, אני, אתה יודע, יש לי עוד 1,000 דומיינים כאלה, של סייד פרוג'קט לא מבושים, פשוט, happened to be שאחד.
האמת, גם לי יש, תקשיב, יש לי...
פעם בכמה זמן אני מקבל הודעה, הדומיין שלך, זה הולך לפוג, עכשיו, אתה יודע, קניתי אותו 5 שנים קדימה.
תקשיב, יש לי, ואני מזכה שכל מישהו שהוא קצת יזם בנשמה, אבל גם נגיד יש תוכנה, לא משנה, שאתה כל מיני דומיינים שכנראה, יש לי, היה לי סמוקין אלרט, כל מיני כאלה שאמרתי, בוא, זה יהיה מוצר טוב, נקנה את הדומיין.
מה הדומיין הכי מביך שאתה הבעלים שלו?
אין משרדים.
אין משרדים.
אנשים עובדים כולם ברימוט.
איך זה עובד?
זה עובד, קודם כל זה עובד נהדר. אני חושב שיותר, כאילו, למה זה בכלל התחיל ככה? כשהקמת החברה, קמת החברה בערך שנה אחרי שהפרויקט אופן סורס נולד, קרה מור וגידים, ושקמת החברה היה מאוד חשוב לבנות חברה שמבוססת על אותם עקרונות, כאילו על אותם ערכים שהובילו אותנו, דיברנו על זה הרבה, ואפרייט לא הייתה נמצאת היום במקום שנמצאת בלי התרומה של האנשים מהקהילת האופן סורס, בין אם זה תורמים פעילים אקטיביים, ובין אם זה אנשים מהקהילה שמשתמשים במוצר, עושים אדבוקציה למוצר.
שאגב מכל העולם, נכון?
מכל העולם. והיה מאוד חשוב לבנות החברה על אותם ערכים. ומבחינתנו הערכים הכי גדולים של אופן סורס, ובין אם זה מן הסתם טרנספרנסי ודברים כאלה, אבל גם קולאבריישן ולתת הזדמנות לכל אחד להצטרף למסע שלנו. ושם החלטנו שפשוט הסרטג הכי נכון הזה לגייס את האנשים שהיו איתנו מלכתחילה, ועזרו ותרמו למוצר.
מגניב.
בתור הקור קונטריביוטר, כאילו מי שהיה קור קונטריביוטר, הפכתם אותנו לעובדי חברה?
זה לא ממש התחיל ככה ממש, אני אפילו התחלתי לראיין פה ולגייס אנשים בישראל, כאילו התחלתי לראיין, עשיתי כמה ראיונות עם חבר'ה ישראלים, ולא חיפשתי, לא מצאתי בדיוק את מה שחיפשתי, חיפשתי אנשים עם זיקה מאוד עמוקה לאופן סורס. וכאילו בעצם רגע מטומטם כזה, נופל לך, סבריק, כל מה שאני חושב, ממש ליטרלי, נמצא לך מתחת לאף, כי זה כל האנשים שתרמו למוצר.
הם כבר מכירים את המוצר, מכירים את הדומיין.
זה היה לפני עידן הקורונה? התחלת הגיוסים?
זה היה בדיוק ביחד כזה,
אבל... אולי זה היה פוקס, של דד פוקס, שזה באמת הכל התחבר כזה. כאילו, אוקיי, הנה, כולם מתחילים לעבוד ברימוט, אז אין הזדמנות טובה מזה.
אני לא חושב,
אתה חושב שאם לא הייתה קורונה עדיין זה היה קורה?
אני חושב שכן.
מה, יש לא מעט ארגונים, אני מאמין, של אופן סורס שככה פועלים כבר הרבה מאוד שנים, נכון?
שכן, זה לא דבר חדש באופן סורס, וגם היום שאנחנו פועלים...
כן, בוא ניקח רפרנס מה, אתם מכירים מה השקרה מודל של תן לי חברה?
זה אלסטיק מ-day one.
שהם גם עובדים כולם ברימוט?
יש להם אלסטיקים היברידים, יש להם צוות מחירות גדול, אני יודע, בארצות הברית שיושבים במשרדים, וכל המהנדסים שלהם יושבים מפוזרים בכל העולם.
יש לך אפילו חברות היום כמו Airbnb שבאו ויצאו בהצהרה.
כן, כן, לא, אבל זה בדיעבד עכשיו.
נכון, זה עכשיו בדיעבד.
זה בדיעבד, וגם...
והם לא אופן סורס.
וגם דיברנו על Live DNA, יש חברות, אבל השאלה שלי, בתור מנכ״ל, שזה הבייבי שלך, והיזם וזה, לא היה איזה משהו של ככה בוער של אוקיי, אני רוצה את החבר'ה איתי פה לידי והביחד והרוח הזה.
היה, ואני חושב כאילו בסוף כל יזם אתה רוצה שיהיה לך משרדים ושאת הלוגו ולהרגיש כאילו משהו מוחשי שבנית.
נכון, יש בזה משהו, מעבר לפנסי.
ושמדברים על רימוט, אז כאילו מן הסתם יש חסרונות ברימוט, וחסרונות זה החוסר במגע הישיר הזה, ויש גם המון יתרונות לרימוט, ואני חושב שחברת רימוט טובה היא בסוף חברה גם שמכירה בחסרונות האלה ומנסה לפצות עליה בכל מיני דרכים אחרות. אז יש המון חסרונות וצריך הפסות לזה.
איזה חסרונות אתה מרגיש שיש? בוא רגע נמנה אותם באמת.
לפעמים אנחנו צריכים לזייף את הפריקשן בין העובדים, כאילו אין לך את השיחות
מסדרון כאלה.
שיחות מסדרון.
אז אתם עושים שיחות יזומות כאילו.
אנחנו יוצרים המון חיכוכים משיחות, קופי ברייקס כאלה.
אני חייב להגיד משהו על זה, העולם של היום שגם עכשיו כולם עובדים, כמעט כולם עובדים ברימוט, אם זה חלקי או לא, הדבר הזה מה שאתה מדבר כבר קורה כל הזמן, גם אצלנו שאני עושה one on one עם אפילו, עם אנשים בצוות, לא תמיד זה... אז אני אומר, הדבר הראשון יש לי אנשים שלא גרים בארץ.
שיבואו ל-one on one לארץ.
בדיוק, שיבואו ל-one בארץ. אתה אין לך ברירה, ולפעמים, אני גם מעדיף את ה-one on one עם, אתה יודע, על כוס קפה בזה, אבל לא תמיד יוצא, כי יש נסיבות ויש עניינים, וזה עובד, וזה עובד. אני מניח שגם לכם זה עובד.
כן, זה עובד מדהים, ואני חושב שידע לנצל את החוזקות שלו, של השיטת העבודה הזאת, בזה שתדל שהכל, הרוב יהיה אסינכרוני, ושדברים לא יעברו בעל פה, שהכל יהיה כתוב ומתועד. אז זה הכרח אותנו להיות הרבה יותר מסודרים והרבה יותר בוגרים, ויש לנו עובדים, יש לנו עובדים שעבדו במייקרוסופט לפני זה, ובקלאוד אינן וכל, ובאים כאילו באלם שהכל כאילו מתועד כבר.
והאם יש עובדים גם כשהם הגיעו כתורמים, כג'וניורים, והתחילו בחברה גם, או שזה בעיקר אנשים מנוסים?
כן, לגמרי, גם ג'וניורים, גם מנוסים, לא היה לנו חסם בפני אף אחד, ברגע שמישהו הראה שהוא, יש לו את הערכים שמתאימים לחברה, שיש לו את התשוקה הזאת לאופן סורס, שהוא משתמש במוצר שם, כאילו כמה חברות יכולות להגיד שהצוות האנג'ינירינג שלהם הוא גם המשתמשים של
כן,
המוצר.
המשתמשים.
אז אני יכול להגיד לך אבל... משהו נורא מגניב, שאצלנו בחברה כל הקסטומר סקסס, אנחנו עובדים צלמות וצלמים מקצועיים מכל העולם, וכל אחד מהקסטומר סקסס שלנו, זה חבר'ה שהם צלמים שהשתמשו במוצר שלנו, אהבו את המוצר, איכשהו הייתה לנו תקשורת איתם, ואז גייסנו אותם בתור הקסטומר סקסס שלנו.
זה העובדים הכי טובים.
אני אשאל, אחרי סבבה, הבאתם את התורמים וריאנתם אותם, ברעיון עצמו זה רעיון טכני לכל דבר, כמו כל רעיון עבודה, או שזה ככה עדיין גם באופי שונה?
זה חלק מהרעיונות מאוד דומים, וחלק מהרעיונות מאוד שונים. זאת אומרת, העובדים הראשונים, תחשוב, זה אנשים שכאילו עבדתי איתם במשך שנה, אני כבר מכיר, לא היה
כן, אין לך מה לרעיון אותם.
אז אתה רוצה לעבוד, אתה רוצה להתטרף,
נכון, שזה ממש החבר מביא חבר הקלאסי, כאילו לא הקלאסי אבל הכי טוב שיכול להיות.
אנחנו מאוד נגד החבר מביא חבר, כי זה כאילו ההפך מלייצר דייברסיטי בחברה. זה כאילו לייצר איזה נישה של כאילו קבוצה של אנשים מאוד מאוד דומים, שהם כבר כאילו חברים מאיזה מעגל מסוים, וכאילו אי אפשר לפרוץ את המעגל הזה עם החבר מביא חבר.
לא, זה נכון, אבל בדרך כלל למה הוא חבר מביא חבר, למה חברות מאוד רוצות? זה כי יודעים שאם אתה, יש לך מפתח שמעריך חבר מפתח אחר, והוא רוצה להביא אותו לצוות, כנראה יש פה איזה משהו, ופה אתה דילגת על זה, ובעצם אמרת, אוקיי, זה אשכרה אנשים שכתבתי איתם כבר קוד, אני לא צריך את ההמלצה הנוספת.
אחד המושקים שלנו אומר בצחוק הזה ש-upright tries them before it buys them. וכן, אנחנו כאילו עובדים הראשונים באינטראקציה של יותר משנה ביחד, אין כאילו בכלל מה לשאול.
כן, אני יותר טוב מזה. נגיד, משהו ששמעתי אותך זורק כזה בחצי משפט לגבי התרומה של החבר'ה לאופן סורס, אז איך זה עובד?
אז בחברה כמו שלנו, שאנחנו בעצם בנויים על אופן סורס, כל המוצרים שלנו אופן, כל ההתנהלות שלנו היא out there in the open, מאוד מאוד חשוב שתהיה זיקה לאנשים לאופן סורס, אז אנחנו לא מסתכלים בפרופילים בלינקדין. אנחנו מסתכלים בפרופילים בגיטאב, מחפשים תרומה משמעותית, ויש פרופילים בגיטאב ויש פרופילים בגיטאב, ומאוד מאוד קל לזהות מי עשה פרויקטים שהם פשוט מסיבות לכל מיני רעיונות עבודה, ומי באמת בנה דברים, או תרם לי קהילות, או היה חלק מקהילות.
לא, אבל אני אומר גם כזה, סתם דוגמה, נגיד, אני פעם אחרונה שחררתי משהו לאופן סורס, עברו 5 שנים מאז, אתה יודע, ומאז אתה עובד בחברות, ואז לא יצא לך הרבה פעמים לעבוד ב...
וזה נכון, זה לגדים, לא אומר גם שאנחנו עושים את זה כתנאי סף, יש כאילו המון אקספשנים, אבל זה כן עוזר לנו להביא אנשים שמאוד מאוד מתאימים לתרבות שלנו בחברה, ולעשות איזשהו מאץ' מאוד מאוד חזק.
אז אתה אומר בעצם, ונגיד, אתם מסתכלים גם על ה-stack overflow של אנשים כאלה, כאילו יש אנשים שנגיד לא יתרימו לאופן סורס, אבל כן יענו להרבה, כן. כאילו זה גם סוג של מדד, כי זה מעניין לשמוע דווקא.
כן, לגמרי, כאן אנחנו בסוף, אנחנו רואים אנשים שיש להם באופי להחזיר בחזרה, וזה לא דווקא רק מה אתה מקבל ממשהו, יש פה קצת יותר מזה, וזה חלק מהתרבות, מהאופי שלנו כחברה, ואנחנו גם כחברה, אנחנו כל הזמן מנסים לראות איך אנחנו מחזירים לקהילת אופן סורס הזה, שיושב לנו כל הזמן הג'וק הזה, שבלעדיהם כאילו אנחנו לא היינו כלום בכלל.
אוקיי, אז אני עושה שנייה חזרה אחורה, אני עושה סטופ, ונוקר אותו הנקודה, שאתה בוואלה, CTO, מרוויח כנראה משכורת לא רע בכלל.
שקל או שניים.
אתה מגיע להחלטה של, אני מניח שאתה לא מגיע ישר לך, בטח היא נבנית אצלך, ואז אתה עוזב. הדבר ראשון...
אתה עוזב כדי להקים את אפרייט, או שהיה לא, עוד איזה משהו בעיניים? אני... לא, היה עוד איזה משהו בעיניים, כן, אני זוכר כן. ש...
אני עוזב ליזמות, משהו שדגדג בי, אני חושב בכנות מהימים הראשונים בוואלה, הייתי עם אפס ניסיון, הגעתי לוואלה כג'וניור דיבלופר.
כמה זמן היית שם?
הייתי שם 7 שנים, למדתי כל מה שאני יודע.
התחלת בג'וניור, סיימת כ-CTO.
כן.
וואו, סיפור סינדרלה. וואלה.
אז כן, התחלת ממש כל שרשרת הזה.
כן, עברת שם כל התפקידים, הייתי ראש צוות, מנהל פיתוח, סגן מנהל פיתוח, לפני שזה היה תפקיד מוזר כתף כ-CTO. כל הזמן דגדג לי לעולם של היזמות, כאילו אני הייתי את עצמי יזם, גם לפני זה היו לי פרויקטים וניסיתי דברים, והייתי בוואלה, זה היה בית ספר מדהים, כאילו זה היה בית ספר הכי טוב שאחד לבקש, זה כאילו חברה שהתעסקה, וכל דבר אפשרי שם, מוידאו לאימייל סרברס, ל-Advanced Communication Protocols, דאטה סנדר פיזיה לנו לפני AWS, ככה כ-CTO גם יצא לי לנהל סטורג' ולהחזיק דיסק
ברזל, אם היית מחזיק את הברזל
מתחת לכיסא.
דווקא חזיק שתגיד שאולי דווקא זה שעברת רק בית החברה אחת, אולי הפריע לך שאלה, אוקיי, לא חוויתי עוד מחברות מסוג אחר.
גם, אבל אני חושב שזה דווקא העולם של האופן סורס, שתמיד ליווה אותי, ביצע המון. אבל זה היה בית ספר מדהים, כי יצא להתעסק בכל כך הרבה טכנולוגיות, וגם וואלה, היה להם את האיץ' הזה, כל מה לעשות הכל מסקרץ' ובעצמם, שזה בית ספר מולד, לא תמיד הדבר הכי חכם, אבל אחלה בית ספר. אבל העולם של הזמנו תמיד יקצץ, ובסוף שמתי סטופ, הרגשתי שכאילו הגעתי לכל הפסגות שם, וזה הזמן לצאת לדרך סולו. הייתי co-founder ו-CTO בסטארט-אפ שפחות הצליח בזמנו, כך שאף אחד לא חושב שזה הצלחה ביום בהיר אחד שהכל משלב.
שאנחנו שומעים כמעט מכל יזם שאין, המיזם הראשון הוא לא המיזם שמצליח לרוב.
אני שמעתי משפט נורא יפה פעם שאומר, it takes years to become an overnight success.
וזה נכון, ורואים הרבה סיפורים כאלה שזה נראה פתאום באיזה פוסט דרמטי, בלינקדין פתאום, או פייסבוק, איך כאילו פתאום יש לנו 10,000, ואף אחד לא מדבר על זה ששמונה שנים, הוא מנסה לבנות את המוצר.
אנחנו זוכרים את הפוסט שלך.
כן, וגם לפוסט הזה, קדמו שנים של רעיונות, ושל להתבשל ופילוסופיה, ומה בכלל הבעיה, ואיך בכלל ניגשים לפתור אותה, ומה הפתרון הנכון, ואיך מעצבים, ואיך בונים דשבורס, זה כאילו שנים של עשייה, זה לא ממש לא overnight success. השנים של ההכנה בונים לך איזה ערב מיוחד כזה שהכל מתפוצץ בו.
כישלונות בונים גם אופי, אני לא סתם אומר, כאילו, אני חושב שלמדתי הרבה יותר גם מהדברים שפחות הצליחו לי מאשר יותר מהדברים
נכון,
שכן.
ואפילו בראייה היום על אפרייט, כאילו, עם אגב לקיר התקבלו ההחלטות הכי טובות של החברה. גם היציאה לאופן סורס, כי הסטארט-אפ ההוא שעזבתי אותו לא הצליח, אבל שכן, זה שהוא כבר היה בנוי על יסודות של אפרייט, על גרסה מאוד מאוד מוקדמת של אפרייט, שהייתה שם באיזה ריפו זניח של אופן סורס שאף אחד לא ידע עליו. אני חושב שהריפו של אפרייט קיים מ-2017 או משהו כזה, כאילו, והיה חצי פעיל, חצי
של לא. רייט-אפ.
של רייט-אפ.
נכון. קשור. אתה רואה? אחי, כשמדובר בפרס לנסוע איתו עכשיו לחופשה בטריוויה, אני הולך לקחת.
אם היה רגעי שבירה שאתה אומר, טוב, אני חוזר להיות שכיר, חוזר...
פאק איט.
זאת אומרת, עזבת את וואלה, ניסיתם את הדבר הזה, וגם בתקופה הזאת, אני מניח שאולי כנראה, אני לא נכנס למספרים, אבל כנראה הרווחת פחות, או אפילו הרבה פחות.
לא, אז אני, אחרי שעזבתי את וואלה ובסטארט-אפ, היינו בוטסטראפ לחלוטין, לא הכנסנו שקל.
הכנסתם שקל.
לא הכנסנו שקל. הסטארט-אפ רץ בערך שנה, שנה וחצי, וכשסגרתי אותו, כשסגרנו אותו, החלטתי להתרכז באפרט, אמרתי, כאילו, אני חייב לעשות זה, כי פשוט בסטאפ, כולם התלהבו מהטכנולוגיה ואחורי הכלי.
הטוויץ' התחילו, הם ניסו בכלל לפתח משחק, וקלטו שמה שאנשים נורא נורא התלהבו בכלל, זה היה הצ'אט.
אז כל זה, ודברנו, ואז אני כאילו רצתי איתך קדימה, ובום, העמוד הראשון של האקר ניוס. איך זה קרה?
כן, אז... באמת היו איזה שלושה חודשים מאוד קשים, ארבעה חודשים שעבדתי כדי לשחרר את המוצר כפרויקט אופן סורס. שחררתי אותו סופש לפני שהתחלתי משרה חדשה.
הנה, הרגע השבירה הגיע. הרגע השבירה הגיע.
נחנקתי, לא היה לי כסף כבר.
מה זה כסף? כקליפת השום.
זה היה חסר בזה שחר, כן.
ואני בנאדם שמאוהב בתל אביב, וכבר התחילו מחשבות איך כאילו אני מוריד את השכר דירה המטורף הזה שאני צריך לשלם פה. ומצאתי עבודה. התחלתי לעבוד שם ביום ראשון, וביום חמישי שחררתי את אפרייט, ואפרייט הפך להיות ויראלי, כאילו, היה באיזה 11 בלילה נראה לי, או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, שחררתי פוסט, והוא התחיל לקבל מאות לייקים, ואז התחלתי לפרסם בכל מיני מקומות, כי עושה את קופי-פייסט כזה פוסט כזה בכל מיני מקומות.
התחלת לכולם איזה קהילה, נכון? מה זה היה, JavaScript Israel? זה היה איזה משהו?
זה התחיל ב-JavaScript Israel.
אתה רואה, אני זוכר, אחי, אני זוכר את הפוסט הראשון.
שוב, אנחנו מאוד מחוברים, גם במפתחים מחוץ לקופסה, ל-JavaScript Israel, וממליצים לכולם להיכנס בגלל הקבוצה ולמיטאפים.
אז באמת המון קרדיט להם, הם חיברו את המוצר מהיום הראשון שהאצבע רעדה שם לפני ששחררתי אותו, אז התגובות שלהם הרגיעו והבנתי כאילו שאני צריך להיות גאה במה שעשיתי ולא לפחד מהתגובות שיגיעו אחריו, ופרסמתי אותו באקר ניוז, כאילו לא כל כך הבנתי גם מה זה האקר ניוז, זה לא היה לנץ' מתוכנן כל כך, לא איש מרקטינג, לא בכך הבנתי מה אני עושה, ואז מישהו שלח לי הודעה בפייסבוק, כאילו, דוד, אתה בעמוד הראשון של האקר ניוז, והלכתי לאנליטיקס, וראיתי בערך את
הסרט. ככה אתה רואה את הכל באוויר.
אתר באותו רגע, ואז הבנתי, אוקיי, האקר ניוז זה לא רע, האקר ניוז זה לא רע, ומאז התחילה להתפתח, כאילו.
כמה סטארים היו ביום הזה?
מאות היו בימים הראשונים, זה כאילו...
איזה כיף.
טורף. אנשים, אתה יודע...
אחי, אנשים שנים לא מקבלים מאוד סטארים, אתה אומר לי
זה בימים. סטארים בגיטאב זה מטריקה שמאוד מאוד קשה להשפיע עליה בצורה לא אורגנית.
לא אורגנית, כן, וקשה, קשה מאוד.
כמעט בלתי אפשרי. וזה מדד טוב לפופולריות שזה לא... לפעמים זה too... עושים את זה... זה too glorified כזה, אבל זה כן מדד מאוד טוב. אחרי שנה, בערך כפרויקט אופן סורס, היה לנו כבר קהילה של 3,000 מפתחים.
איזה כיף. רגע, בשלב הזה כבר פתחתם כאילו דיסקורד ו...
כן, שם, היינו קודם בגיטר, גיטר זה שוקם, אנשים מכירים, אני מכיר. עדיין פעיל, גיטר זה פלטפורמה כזאת של צ'אטים, שגיטלאב קנו את זה, וזה מתחבר לגיטה ולגיטלאב, ונותן לך קהילה אוטומטית כזה, מתוך הריפוזיטורי שלך.
זה לא נוח.
היינו שם 70 אנשים, ה-70 אנשים האלה אמרו, בוא נעבור לדיסקורד, כי שם הילדים המגניבים. דיברנו הרבה על דיסקורד אלה,
אגב, שתראה משהו בקשר לדיסקורד, אני שומע על הרבה סטארט-אפים שנגיד נטשו את סלק, ומנהלים את כל התקשורת הפנים ארגונית שלהם בתוך דיסקורד.
אני אין לי הרבה רקע בדיסקורד, מה שראיתי זה נורא דומה. זה נורא דומה לסלק.
זה נורא דומה, אבל יש ניואנסים של מגניב. סלק זה כאילו...
זה מגניב, מגניב.
אורגניזיישנל כזה, זה נורא לארגונים.
או טימס, כמו שאנחנו משתמשים גם, מאוד אורגניזיישן, נכון?
דיסקורד זה גיימינג ופאן.
כן, זה כאילו אמור להיות לקול קידס, כמו שאמרת, לקול קידס.
וגם היום כחברה, אנחנו, הערוצים, יש לנו, ההתנהלות הפנימית שלנו כארגון, היא גם בדיסקורד, כדי לחייב את כל העובדים להיות פעילים בקהילה.
ומה הם הכלים הסטנדרטיים? אתם משתמשים? ג'ירה, זה, אתה יודע?
אנחנו משתמשים באסנה, אינטרנלי, כן, יש לנו דברים אינטרנל, אנחנו רוצים שכמה שיותר יהיה פתוח, אבל בסוף, כאילו,
זאת אומרת, ההתנהלות בסוף כסטארט-אפ לכל דבר?
אז אתה יודע מה, בדיוק על זה אני רוצה לדבר, כאילו, מתי הבנת שזה לא רק אופן סורס, אלא זה גם מתחיל, זה הופך להיות סטארט-אפ, איך זה קרה?
ושאלה נוספת, האם זה היה מתוכנן?
אני חושב שמהיום הראשון זו שאלה מעולה, יפה. והיום הראשון, כבר הבנתי שיש פה פוטנציאל, כאילו, לא הייתי נאיב.
לביזנס.
היה פוטנציאל, אבל הייתי עם הגב לקיר, אמרתי כאילו, מה שיהיה עם זה.
למה?
כאילו, למה עם הגב לקיר בגלל...
כי זה מוצר שנורא קשה לבנות אותו, ולא היה כסף.
ושעוד עוד יש לך מתחרה מאוד מאוד חזק.
יש לך מתחרה מאוד חזק, אתה צריך להבין איך אתה ממצב את עצמך.
המתחרה מאוד, שנייה, אני אגיד כזה דבר, המתחרה מאוד חזק שלך, נגיד אמרנו שזה פיירבייס, אז פיירבייס כבר קיים, פיירבייס מקבל, כאילו זה כל הפלטפורמה של גוגל עם GCP וכל הדברים האלה, זה לא שאתה עכשיו צריך to beat him to market. הוא תמיד יהיה שם, כנראה שהוא יהיה שם גם אחרי, כן?
אבל, אוקיי, לטוב ולרע, אני מסכים איתך, שאגב, באותה תקופה היה פארס, או כבר לא היה, כי פארס היה המקביל של פייסבוק.
פארס כבר היה אחרי הדעיכה שלו. כאילו, ברגע שפייסבוק הודיע שהם לא מעוניינים להמשיך שם, זה כאילו,
זה מת.
פארס בזמנו רץ מאוד חזק מול פיירבייס בהתחלה.
הוא עדיין מוצר מדהים, עדיין יש הרבה חברות שמשתמשות בו.
משתמשות בו כי הן תקועות איתו.
אתה מרים גבה, אבל פארס בזמנו מול פיירבייס היה בהתחלה מלחמה מאוד.
זה היה ראש בראש.
זה היה ראש בראש, פייסבוק, נתנו בראש שמה. זה, אז יש לך זיכרון, או שלא הכרת בתקופה היא, או שיש לך זיכרון קצר.
אני, בגלל שעבדנו על GCP, ואני לא אשקר, גם אני פגשתי במקרה את ה-Developers Advocate של פיירבייס ב-2014, 2015, שממש דחף את זה והכנסתי את זה לארגון. ואני יכול להגיד שחלק מהדברים שהיו שם באמת מדהימים, לא היינו יכולים לעשות זה, בנינו מערכות לצהל שהיו מבוססות פיירבייס, ואני אומר, לא היינו יכולים לעשות כל הדברים האלה, אילולא היה לי את פיירבייס.
אז אני אגיד עוד משהו, זה לא רק פיירבייס, AWS לדוגמה הוא עדיין סוג של מתחרה פה. AWS או כל קלאוד כלשהו, הוא נותן אותם כביכול, כאילו אותם שירותים.
בסוף אתה נמצא בנישה שבכל זווית שלא תסתכל אתה מתחרה במישהו, כי back-end as a service, יש אומרים כאילו זה כמו לבדות את 5-6 סטארט-אפים
נכון,
במקביל,
נכון.
כי באותנטיקיישן אתה מתחרה בעוד זירו, בסטורג' שלך אתה מתחרה בקלאוד
שלוש וב...
בקלאוד פונקשן שלך אתה מתחרה ב...
ממש ככה. פונקשן,
באז'ור פונקשן, בלמדה.
לא, אבל זה נכון, זה סט של כלים שזה מתחבר יותר לפיירבייס, AWS וכדומה.
והדיפרינט שאתה הכי גדול שלך זה גם שאתה אופן סורס, וגם שאתה מסתכל על הדברים בפרספקטיבה של Developer Experience, כאילו איך אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה, ויוצרים חוויה שנפתחים גם נעים לצרוך אותם, כפלטפורמה אחודה, ולא כאיזה מיליון שירותים כאלה, שאתה צריך להבין איך לחבר אותם, לקרוא 7 דוקומנטציות, כי לחבר 7...
מה, אני אכלתי על זה קש, אתה יודע, ב-AWS?
7 מוצרים ביחד, 7 מוצרים ביחד, 7 פעמים מקומות למידה, ואנחנו רוצים לחסוך את זה לפתחים, אנחנו בונים את זה בפרספקטיבה של פתחים. אתה מסתכל על AWS, ואתה אומר, צריך לבוא, הדבר הזה כאילו, זה לא נבדל למפתחים, זה, כי זה מפלצת, צריך דוקטורט כדי להבין כאילו מה
לא
הולך.
לא סתם, הכניסה של DevOps בשנים האחרונות, כמישהו מאוד מאוד חזק, זה היה בגלל השירותים האלה, שמפתחים היו צריכים עוד יד, אתה יודע, כל עולם הדוקרים, וקונטיינרים, וקוברנטיס, ו...
ואנחנו מסתכלים, פילוסופיה שלנו זה בסוף שיש המון סיבוכיות, וצריך איזושהי שכבת אבסטרקציה, שבאה לפשט את הסיבוכיות הזאת, לתת לך לעשות את כל מה שהרמה המסובכת יותר נתנה לך לעשות, אבל בצורה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר פשוטה, ובהרבה פחות זמן. אז אם מסתכלים על AWS ו-GCP ואשו, אז הם עושו אבסטרקציה לפיזיקל דאטה סנטר, שזה הנייטמר, כאילו דיבר על זה, הייתי צריך להחביא דיסקים של סטורג' מתחת לכיסא, למקרה שיגמר לנו, שלא יישאר לנו מספיק פטאבייטים שם.
לא, אבל הם גם עשו יותר מזה, הם עשו משהו שלא היה לפני לפי דעתי, שזה היה Services on Demand, שתחשוב לפני זה, אני זוכר, סתם דוגמה, כשהייתי בטכניון, הייתי צריך לבוא, להגיש בקשה, היו אשכרה 40 מזמינים לי עכשיו שרת חדש, זה היה עניין גם לפעמים 3 חודשים אחר כך, אתה מקבל הקצאה לשרת, זה נמצא ברקע הזה, זה שלך.
בלי לנקוב בשמות, אבל הייתי צריך לבקש מדבופ שירים לי שרת, ומסתכל על השעון, 6-8 שעות להרים שרת בדאטה סנטר פיזי. וב-AWS זה לוקח לך קליק,
כן.
אבל עם המון knowledge curve כזה שאתה צריך לעבור אותו, כדי להבין איך להשתמש.
וזה עוד לפני הבעיות והלוגים והדיבאגים.
ואז שירותים כמו Upright, אפילו כמו חברות כמו Vercel, כמו Netlify, כמו N8N וכל מיני low-code, no-code או back-end as a service, באים ואומרים, אנחנו נהיה שכבת אבסטרקציה שמכוונת למפתחים, תחסוך את העקומת למידה הזאת, מה שיפה באפרט שהוא גם נותן לך את האפשרות כזאת, להיות מאוד מודע למה שקורה מאחורי הקלעים, to scale it on your own, לשלוט בדאטה שלך, ולייצר למפתח את החוויית משתמש הזאת שהוא כל כך מחפש, אם זה בנימינג קונבנשן, במתודולוגיה שלנו, בפרוטוקולים שאנחנו יודעים, שאנחנו משתמשים ב-REST API Graph, ולא מחייבים אותו ללמוד דברים חדשים, ושם כאילו הערך המוסף שלנו, לא בחדשנות בהכרח של המוצרים, אבל בחדשנות של איך אנחנו בונים אותם, ואיך אנחנו מגישים את כל החוויה הזאת ביחד, שהחוויה הזאת עדיין מתחילה אפילו מהדוקומנטציה שלך, מה-Getting Started Tutorial, מאיך ה-SDK בנוי, מאיך אתה עושה את האינטגרציה, ואיך אתה צורך את ה-API, וזה שאם אתה יודע להשתמש ב-Authentication API של אפרטס, אתה כבר יודע להשתמש ב-Storage API, אתה יודע כבר להשתמש ב-Cloud Function, והכל כאילו...
ואני רק, אני רוצה להבין רגע, עדיין רק מבחינת התשובה, אתה החלטת עכשיו שאתה הופך את זה לסטארט-אפ. מה היה השוני? דבר ראשון, השוני המחשבתי, ומה היה השוני התפעולי? זה מה שאני רוצה להבין עכשיו.
אז מה שקרה, זה ששחררתי את המוצר כמוצר אופן סורס, ואמרתי כאילו זה יהפוך לחברה, יהפוך לחברה.
שנייה, בשלב הזה אתה לבד?
כן. ומה שקרה שאחרי בערך 3-4 שבועות, קרנות הון סיכון התחילו לפנות אליי.
לבד?
כן. הם ראו את האינגייג'מנט המטורף שזה כאילו הפך להיות ויראלי בטירוף, כאילו בימים
הראשונים. אני זוכר, גם הייתם פיצ'רד בגיטאב, נכון?
היינו פיצ'רד בגיטאב.
מגניב, רגע, רגע, אז בוא רק נסביר למאזינים, מה זה פיצ'רד בגיטאב?
לגיטאב יש מנגנון טרנדינג כזה, שיש לו אלגוריתם סופר מורכב שאף אחד בעולם לא יצטרך לפצח אותו.
ולא יפצח.
ולא יפצחו. וזה לא אופן סורס, אי אפשר לראות את האלגוריתם הזה. והוא מדרג את הפרויקטים הכי פופולריים לאותה תקופה. ברגע שאתה מגיע להיות טרנדינג בגיטאב.
זכית, זה הגולדן גוס כזה, כן.
וזה בוס מטורף לכל פרויקט, ואפשר לראות הרבה קפיצות של פרויקטים אופן סורסים, זה ברגע שהם
יכולים להיות. אבל ברגע שהתחלת לקבל פניות מקרנות הון, זה הפתיע אותך? היית בשוק? כי זה כזה...
זה היה קצת שוק, כאילו, שזה קרה לבד, כאילו, what the fuck, כאילו, שמעתם עליי. ומצד שני, כאילו... ידעתי שאני כאילו...
בנקודה הזאת, סתם אתה זוכר כמה סטארס הייתם? סתם אני שואל כאילו בשביל איזה נקודה בזמן.
אני חושב שכמה אלפים.
וואו, כמה אלפים כבר. וזה כמה? 3 חודשים אחרי שהמוצר באוויר? כמה?
שוק כזה.
וואו.
מטורף. אני לא יודע אם זה קלאסי, נכון? כאילו, לפעמים זה יכול...
שום דבר בסיפור הזה לא נשמע לי קלאסי.
פרויקט אופן סורס יכול פתאום לצבור תאוצה רק אחרי...
כמה שנים גם.
כן,
נכון.
אם בכלל.
אני חושב שרואים שהמסלול מתקצר בשנים האחרונות, כי... נוצר הידע הזה של איך לבנות חברות כאלה, ורואים שאלסטיק כבר עשו איזה רדיס וסנדרי, והם תבואו את הדרך לכולם לאיך לבנות חברת אופן סורס, ורואים שהמסלולים קצת התקצרו, ורואים גם שיש המון קרנות הון סיכון שמתמקדות עכשיו רק בפרויקטים של אופן סורס, זה משהו חדש שלא היה לפני 2 או 3, כאילו אני הייתי צריך ללכת לקרנות, ואמרו לי, אנחנו לא מבינים איך תעשה כסף לזה, כי זה כאילו פתוח לכולם, והייתי צריך לנסות להסביר להם איך גיטלאב שווים $15 מיליארד, ולא הצלחתי, ובשלב כמה הבנת שזה לא הקרנות שאתה רוצה לדבר איתם.
לגמרי.
אגב,
כשדיברנו עם עדי פה, נכון? עדי גוזס אמרה לנו, אנחנו מתמקדים, ההתמחות שלה, היא גם יוצאת 8200, ועבדה בתור רשת פרודקט. מדהימה. ואז היא באה ואומרת לך, אני, זה הפוקוס שלי, חברות שזה מה שהם עושים, את הדב טולס האלה. ובאמת, אתה רואה מה
זה התמחות, ובסוף אתה גם לא רוצה להביא משקיעים לחברה שלך, שאתה כל פעם צריך לשכנע אותם.
רגע, מאיפה אתה מכיר את עדי?
אחת הקרנות שזה, נכון?
עדי, כן, אנחנו תעשייה קטנה, כולם מכירים את כולם.
משהו שאני חושב כאילו שכן עברו בשנים האחרונות, שאני כן רואה באלדד וגם בהרבה מאוד סטארט-אפים אחרים, זה מה שאני מאוד מעריך אותו ביזמים, שזה... להתאהב בוויז'ן, לא להתאהב בפתרון. כי הפתרון יכול להשתנות, הוויז'ן נשאר אותו דבר.
זה קשור לכל סטארט-אפ אגב. לכל סטארט-אפ.
חד משמעי.
ואני חושב שזה מה שאני למדתי אותו בדרך הקשה. כי אני שהתחלתי לדבר עם קרנות, הייתי נורא עסוק במוצר וכמה הוא מגניב, וזה לא מה שהשותפים האלה הם מחפשים. ואתה צריך להבין כאילו את המערכת יחסים, מה היא הולכת להיות, ומה הם מקבלים המערכת יחסים, מה אתה צריך לקבל ממנה, ולבדוק שיש מאץ', ושוב באיזשהו רגע של ייאוש שקיבלתי כאילו עשרות לואים, כאילו בחיים שלא קיבלתי כל כך הרבה לא.
רגע, באיזה שלב קיבלת את כל הלואים האלה? כי אמרת שקרנות הון פנו אליך, זה היה לפני?
ברגע שהתחיל לפנות אליי קרנות הון סיכון, התחיל איזשהו כדור שלג שפתאום זה מכיר לך את זה, ואתה פתאום מוצא את עצמך כאילו בסחרת כזאת שאתה מדבר עם המון קרנות הון סיכון, כי כאילו כולם
חברים אותך לכולם. כולם אתה לא.
ולא, ולא, וזה מוקדם מדי, ובוא נראה, ובוא נחכה, ובסוף אתה נהיה נואש, וקרנות הון סיכון מריחות, נואשות, זה עוד טיפ. וברגע, ואני חושב שיזם טוב, בסוף זה יזם שיודע להיות בסיטואציה ולהיחלץ ממנה, וניסיתי לבנות איזה מיליון דרכים, כאילו, אוקיי, זה לא הולך לי, אני אעשה משהו אחר, כאילו, הדבר הזה יחיה, כי אני כל כך מאמין בו, ואין סיכוי בעולם שזה ייקשל, ואתה יודע, זה ייקח לי עוד מיליון שנה למצוא השקעה, לא אכפת לי, כאילו, כי אני אמצא דרכים אחרות לגרום לזה לקרות. אז באיזשהו שלב, כאילו, באמת בא הסוויץ' בראש, כאילו, לא, היו תוכניות בקאפ, היו דרכים אחרות לעשות את זה, וכבר הפסק לדבר על המוצר, התחל לדבר על הוויז'ן בצורה יותר פתוחה, לא התבאשתי לדבר על איך אני רואה את הדבר הזה, קורא מור וגידים עוד 10-15 שנים קדימה, כי אתה מרגיש מאוד מומסס בהתחלה, למה שאני, כאילו, לא הוכחתי מספיק, וואלה. חלק מתפקיד של יזם, זה כאילו שיהיה לו ויז'ן נורא נורא אטרקטיבי, ולייצר כל מיני ולידציות, כאילו, לזה שאתה בדרך לוויז'ן הזה, ואתה לא סתם איזה משוגע שאומר שהוא הולך לכבוש את העולם. ושם דברים באמת התחילו להשתמת לטובה, הצלחנו לסגור את הפריסיד הראשון שלנו, קמנו את החברה, הגייסנו את כל התורמים הראשונים מהפרויקט אופן סורס, הדברים, כאילו, שואלים מה היה הבוסט הכי גדול של אפה, אז בכנות זה היה כאילו העובדה שצלחנו לגייס כסף ולבנות צוות שמתעסק רק בזה, כי רואים את זה גם בצ'ארטים שלנו בגיטאב, מתי החברה התחילה, מתי זה התחיל להיות הוקי סטיק, שנכנס כסף.
הנה הוקי סטיק ששחר הזכיר לנו בלפני לא מעט פרקים, דיברת ששאלו אתכם הקרנות הון, איך תעשו מזה כסף? אז זו שאלה באמת שעולה בטח לכל קריאטור של אופן סורס, המודל העסקי. אז איזה מודלים עסקיים באמת עומדים בפני, או שאתה יכול אולי נדון ככה כמה דקות במודלים עסקיים אפשריים שיש, והאם יהיה לכם התפלפלות בדברים האלה, ולמה הייתה
פחילה? אגב, אפשר גם לפעמים יש יותר ממודל עסקי אחד.
ברור, לא, בוודאי.
כאילו לחברה אחת יכול יותר.
בוודאי, בוודאי.
כן, אז יש המון מודלים עסקיים, וחשוב להגיד שכל פרויקט אופן סורס הוא שונה בתכלית מפרויקט אחר, ולא לכל אחד, לא כל פרויקט אופן סורס יכול לעשות מוניטיזציה, וזה הגיוני לו. ויש פרויקטים שיש להם הרבה דרכים לעשות מוניטיזציה. יש דרכים שבתחילת הדרך אתה מסתכל לדרכים כמו
ביי מקופי כזה, כן.
ביי מקופי כזה, תרומות, ולעשות איזושהי סיפורט. הייתי גם פטריון הרבה סמים. איזה פיצ'ר בתשלום, איזה דברים האמת שאנחנו לא, באפרט לא ניסינו, כי שוב תמיד היה ברור שזה כאילו...
פיצ'ר בתשלום סטייל פרימיום כזה, זה היה...
לא, זה ממש חברות שאומרות כאילו, אני, אנחנו משתמשים במוצר שלך, אנחנו צריכים את הפיצ'ר הזה, אנחנו נממן את הבנייה שלו, שיהיה אופן סורס, לא אכפת לנו.
זה כאילו פיצ'ר ריקווסט בתשלום.
אוקיי, עוד מודלים עסקיים.
אז יש תרומות, תמיכה, פיצ'רים בתשלום, ואז אנחנו מסתכלים על מוצרים שהם יותר דומים באופי שלהם לאפרייט, או חברות כמו אלסטיק, רדי, סנטרי, אז יש את המודל הזה של הנאנו, ה-Hosted Solution, לתת בעצם שירות. לתת את הקמפיוט, את הסטורג' ובעצם לתת שירות ענן מסביב לשירות שלך.
ואנחנו עם הרבה עושים את זה.
כן, זה... הרבה, רואים MongoDB, שיש להם את אטלס. חברה ששווה היום, לא יודע, עם כל הנפילה של הבורסה, זה עדיין כמה מיליארד.
חברה מטורפת, אחי, ויותר מזה, משהו שנורא יפה שהם עושים. אתה רוצה עכשיו להתקין מונגו, יש את כל הדיסטריביושן של מונגו, כך תשים את זה על המחשב שלך, תריץ את זה על איזה שרת שבא לך, אתה רוצה להשתמש במונגו אטלס, אתה קונה את
המחבילות שלהם. רואים את זה בחברות שהמוצר ממש טוב, שאתה מעדיף לקחת הקלאוד.
אני בדרך כלל לוקח את המנג'.
את המנג', אתה מעדיף את המנג'.
ואנחנו רואים שרוב החברות מעדיפות לזרוק כסף על הבעיות שלהם, מאשר לשבור את הנף.
כי זה יותר כסף בסוף, אם אתה מנסה לפתור זה לבד.
לפעמים כן, לפעמים לא. זה מאוד תלוי במקרה, וכל מיני יוסקסים, אבל כן. אז אפשר לעשות ה-Managed Solution, והסלושה שבדרך כלל אנחנו רואים חברות ענק נבנות מהמודלים האלה דווקא. יש גם מודל מאוד פופולרי שנקרא Open Core. זה בעצם כאילו רוב המודלים של חברות Open Source מסתובב סביב ה-Open Core, זה אומר שיש לך איזשהו Core. שהוא פתוח לחלוטין, אפילו חברות יותר קלאסיות כמו סניק, שנותנים המון פיצ'רים לאופן סורס, זה כאילו האופן קור שלהם, ואז בונים איזשהו עסק מסביב לזה, אם מסתכלים על אלסטיק, אז כאילו יש להם אקוסיסטם שלם של מוצרים, שהם כאילו בונים on top of Elastic Search, שאלסטיק סרץ' הוא האופן קור שלהם, אם מסתכלים לזה יש להם עסק שלם מסביב לזה, והחברות האלה בעצם סללו את המודל, איך אפשר לבנות חברות ענק באופן סורס.
ואולי שווה גם להגיד שיש הרבה כאלה שאתה גם מביא סוג של תמיכה וייעוץ, זאת אומרת שהרבה פעמים כשמתחילים כבר להשתמש במוצר שלך, אז אתה...
גם בחברות ענק, גם אלסטיק, יש להם מודל של סופורט.
יש שם את האקספרטס שלהם,
גם מאוד מכניס.
אוקיי, אז ממש לקראת סיום, בוא נדבר על הקרן, על הקרן של אפרייט.
כן, אז... היה חשוב לנו מאוד, כמו שאמרנו, לבנות את החברה על תארת הערכים של אופן סורס, וכל הזמן לראות איך אנחנו יכולים להחזיר לקהילה. גם מהסיפור האישי שלי, שבאמת, כאילו, ליטרלי חיפשתי, כאילו, איך לשלם את השכר דירה באיזשהו שלב, ויש המון פרויקטים שלא יכולים לממן את עצמם. אז ברגע שסגרנו את ה-Series A שלנו, הרגע שאנחנו מספיק חזקים פיננסית, כדי להחזיר חזרה חלק מהטוב הזה שהקהילה בעצם עשרה לנו לעשות, ופתחנו קרן של $50,000. שנועדו סוללי לחזור לפרויקטים של אופן סורס בלי שיעשו שום דבר.
ומה הקריטריונים שלנו שלכם כדי לבוא ולעד?
הקריטריונים מאוד מאוד לוס, אנחנו חפשים פרויקטים שהם נראים פרויקטים רציניים שהובלו על ידי מיינטיינרים ולקחו אותם לאיזשהו מייל מסוים,
מה שעברו כבר איזה כמה, נכון? לא מחר מישהו מוציא
ואין... קודם כל זה פרויקט שהתחיל לפני יומיים ואין עדיין ודאות שהכסף ינוצל
בצורה. אז מה, לפי כמות ה-GitHub Stars?
לפי ה-GitHub Stars זה כמות contributions שיש לו, זה כמות usage שיש לפרויקט הזה. אז אנחנו דרך הקרן הזאת בעצם אנחנו מאפשרים לכל פרויקט להגיש מועמדות. יש לנו קרן שוועדה שהוקמה גם מחברים בקהילה של אפרט, גם מאנשים כללים, פיגורות בקהילת האופן סורס. מגיטה וכל מיני חברות מגניבות כאלה שהם כאילו בוחרים את הפרויקטים בצורה אוטונומית לחלוטין, אני אפילו לא מעורב בתהליך היום, ומחזירים את זה בחזרה לצד עוד פעילויות. אנחנו גם כל עובד חדש שמצטרף לאפרייט יש לו גם כן יכולת לתרום לאיזה פרויקט שהוא רוצה בשמו, יש לנו חבר'ה שתרמו להומברו, ל-OBS, שזה...
וכמובן עכשיו גם אתם עשיתם עם ויו.
ועכשיו אנחנו הפכנו להיות הספונסור ה... מוביל של Vue.js.
מוביל?
כן, כאילו יש להם כל מיני טירים, אנחנו היום בטיר המוביל של הספונסרים. Vue מאוד מיוחד, מהרמה הזאת שהוא הפרימוק הכי גדול היום, שלא מגובה על ידי שום תאגיד ענק אמריקאי או אחר.
עכשיו הוא על ידי התאגיד ענק שלך.
אפרט, כן.
אבל אפרט הוא לא תאגיד ענק, ואפרט גם לא עומד מאחורי מדינה, שזה גם מאוד משהו משך. Vue, חלק גדול מההצלחה שלו, זה כאילו ענק ואסיה, כי הם לא ממש אוהבים את כל הפרויקטים שמגובים על ידי חברות אמריקאיות. אז דווקא שם חברת אופן סורס, ואין לנו באמת פורמלית דגל מאחורינו, אז גם כאילו, אני חושב ש...
זה דגל מג'נטה ורוד כזה עם שתי
עיגולים.
אני אסכם את הפרק, או אולי את שני הפרקים. אני חושב שהסיפור שלך, כמו שאתה אומר, דיברתם, סיפור סינדרלה, זה באמת ככה, וראינו כמה אתה גם ה... עם הזמן איך היית עם הגב על הקיר ולא ויתרת, או היית על גבול לוותר, אבל גם אמרת בניואנסים שגם אם היית כאילו מוותר עכשיו, זה רק הייתה עוד איזה...
מאמורה בדרך.
מאמורה, ובסוף ברוד מפה היית מגיע כנראה למה שרצית. אני חושב שהמסר לכל... דבר שאני קודם מפתח, לגעת באופן סורס, דיברנו על זה לפני כן, לגעת בצורה כזאת או אחרת אגב, לא משנה איך, כי גם אפשר ללמוד מזה המון, דיברת כמה זה תרם לך ברמה הטכנית והמקצועית, לפני עוד המרקטינג וכל ה...
זה הפך אותי למפתח ב-100 יותר טוב ממה שהייתי יכול להיות אחרת, ללא ספק.
איזה כיף לשמוע את זה.
אז חברים, אלדד, שחר, איזה כיף היה חברים. המון תודה, המון תודה לכם, מאזינים שהקשבתם. אני בטוח הרבה גם אחרי כל השאלות והתגובות שנתתם לנו. תודה רבה לכולם, תודה רבה למאזינים שעושים לנו סוג של אופן סורס, ומוצאים את מחוץ לקופסה. זהו חברים, אז עד לפעם הבאה. יאללה ביי.